זו התוכנית מספר 7 של האמת היא. ביום השביעי שבת וינופש הוא המשפט האחרון שאמר אלוהים למשה לפני שנתן לו את הלוחות. ניפגש בשביעיות הייתה סיסמת הקרב של פוליטיקאים בליכוד בימים שלפני הפריימריז. 7 הוא מספר מיתולוגי במנצ'סטר יונייטד. ג'ורג' בסט, בריין רובסון, קנטונה, קריסטיאנו רונלדו ובקאם, כולם היו שביעיות. 777 הוא שמו של המטוס הדו-מנועי הגדול בעולם ושל ברנדי בטעם תרופה שייצרו פעם בארץ. מה שבע, אמר שר הפנים לשר האוצר אצל הגשש, ונענה במה כמה. אין לנו תשובה לזה, אז נתחיל.
האמת היא, עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
בבחירות האחרונות לרשות העיר, חיים ביבס רץ לבד. אף אחד במודיעין מקבים ראות לא התייצב נגדו, כי לאף אחד לא היה סיכוי. בשבע וחצי השנים האחרונות, הוא יו"ר מרכז השלטון המקומי, האיגוד של האנשים שבאמת מנהלים את החיים שלנו. משבר הקורונה המחיש לרבים מאיתנו את מה שאנשים כמו ביבס טוענים הרבה זמן. השלטון המקומי הוא הפתרון, לא הבעיה. זה שלטון שנבחר ישירות, מחובר לקרקע, ואם רק המדינה תפסיק להפריע לו, יהיה יותר טוב. האם זו באמת הדרך לנהל את המדינה הלא ממש מנוהלת הזו? לחיים ביבס יש תשובה נחרצת. חיים ביבס, שלום.
שלום לך.
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות, יו"ר מרכז השלטון המקומי. מה לימדה אותנו הקורונה על השלטון המקומי?
קודם כל, הקורונה לימדה אותנו על השלטון המקומי, שזה אחד משני האופרטורים המשמעותיים שיש במדינת ישראל, שזה בעצם השלטון המקומי והצבא, פיקוד העורף. זה שני הגופים היחידים שיכולים להיות זרוע ביצועית אמיתית לניהול של אירוע בחירום, כאשר יש לנו לצורך העניין טילים שמגיעים מעזה או מלבנון או מסוריה, או במקרה הזה, אחת לכמה עשרות שנים שמגיעה מגיפה וצריך להתמודד איתה. זה בסוף הגוף שמחבר בין הממשלה שהיא רגולטור שנותן הנחיות בעיקר, אבל מנותק, מה שאני קרא מהציבור, לבין מי שבסוף יודע כל דבר בעניין התושבים שלו.
אבל כשהתחיל המשבר, והייתי גם יו"ר ועדת קורונה אז בכנסת, עלתה הקריאה גם מהשטח, אפילו מהכנסת. תנו את זה לשלטון המקומי. השלטון המרכזי הבין את זה?
בהתחלה לא, אתה מכיר את זה טוב מאוד. ישבת כיושב ראש ועדת קורונה, חלק גדול מהמאבקים שלנו, כל נושא הנתונים של מאומתים, כל הדברים, אלה דברים שעוד אתה התעסקת בהם.
כן.
זה לקח לנו לא מעט זמן, חודש וחצי עד שהנתונים עברו. בינתיים הקמנו מערכות של דשבורדים, מערכות שליטה. את כל הדברים עשינו בעצמנו, לא המתנו. הקנו חמלים שלנו, שהם בעצם הגיעו בדרך לא דרך למאומתים דרכם, כאלה צריך לבודד, עד שהמדינה הבינה בסופו של דבר צריך להעביר את הנתונים. משרד הבריאות העביר את זה למשרד המשפטים, ששם זה יתעכב עוד שבועיים עד שהוציאו הנחיות.
על מה זה? זה אגו של מערכות, זה היסטוריה של איך השלטון בישראל עובד. למה השלטון בישראל עוד לפני זה לא הבין שהשלטון המקומי זה הפתרון ולא הבעיה?
אני חושב, אופר, שמה שקרה, הקורונה באה ובעצם הפילה את האסימון לממשלה שהיא מנותקת מהציבור. עכשיו, דרך אגב, זה לא רלוונטי רק לממשלה הקודמת שהייתה. כל ממשלה, משרדי הממשלה, אופן העבודה שלהם, אופי העבודה שלהם, זה מנותק לחלוטין מהשטח. ובעצם יש פה גוף עם ראש, עם רגליים מצוקות מאוד בקרקע, ובאמצע אין גוף מחבר. ואנחנו בעצם היינו הגוף המחבר שבא וייצר את החיבור בין הממשלה לבין התושבים, לבין האנשים, ולהוריד בסוף את ההנחיות בצורה ברורה, כדי להביא את מה שצריך לתושבים, כדי שיבינו על מה מדובר.
אתה, בוא ניקח את זה, נגיד שאנחנו טקט לפני הקורונה. איפה זה בא לידי ביטוי, נגיד אתה כבר מה, 15 שנה ראש עיר?
12 וחצי.
12 וחצי. תהיה 15 כנראה. איפה זה בא לידי ביטוי לפני, ביחסים ביניכם? איפה אתם באתם כמרכז שלטון מקומי, כראשי עיריות, באתם לשלטון המרכזי ואמרתם, תנו לנו לנהל פה את החיים, ולא נתנו.
תראה, אנחנו דורשים את זה הרבה זמן. אני 7.5 שנים יושב ראש שלטון מקומי מהרגע הראשון, בהרבה מאוד מאבקים, חלק גדול מהסמכויות הוצאנו מהמדינה, אם זה בחינוך, בנושא חינוך בלתי פורמלי, בהרבה מאוד דברים הוצאנו את זה, חלקם במאבקים. את חלקם גם אתה מכיר מהתקופה שלך, שזה בעצם היו מאבקים שהתכלית שלהם לקבל יותר סמכויות. במאבקים האלה קיבלנו גם משאבים, גם חלק מהסמכויות, עדיין לא היה אמון מלא. לאט לאט בעצם אנחנו יצרנו לעצמנו הרבה מאוד מעברים של משאבים, כולל תמיכות, כולל מענקי איזון, כולל דברים שבסוף יצרו לרשויות את היכולת לעמוד על הרגליים, לייצב את עצמם. ועובדתית, בקדנציה הקודמת, שום ראש רשות לא הלך הביתה. קדנציה הזאת, בסך הכל ראש עיר אחד הלך הביתה, והוא גם לא מהמגזר ערבי.
מה זאת אומרת הלך הביתה? תוך כדי הקדנציה?
בדרך כלל תוך כדי קדנציה היו הולכים 20 30 ראשי רשויות מקימים שם מועצה ממונה, כי הרשויות קרסו מאלף ואחת סיבות. בשבע וחצי שנים האחרונות, יש לנו בסך הכל שני ראשי רשויות שהלכו הביתה, שלושה יותר נכון, כאשר אחד בלבד מהמגזר ושניים לא, שניים מהמגזר היהודי. זאת אומרת שהמערכת השתנתה, הבאנו הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד דברים, מה היה חסר, היכולת של הממשלה להבין שבסוף, ככל שיתנו לנו יותר סמכויות, ייתנו לנו יותר לנהל את המערכה, בסוף אנחנו נביא לתוצאה טובה יותר. בסוף רגולטור מסתכל מלמעלה ב-30 אלף רגל. הוא לא יודע מה קורה למטה. הוא לא מבין שכל דבר אתה צריך לקחת, וכשאתה רוצה לקדם משהו, אתה צריך לעשות לו תקצוב ותכנון, ובסוף גם להוציא אותו לפועל ולהגיע למצב שאתה גם, גם, גם בסוף חונך אותו. התהליך הזה הוא תהליך שהם כמעט ולא מחוברים אליו. הם חושבים שאתה יודע, יום אחד אני נותן לך תקציב, נגמר האירוע, להתראות, אתה תמשיך. לא, זה הליווי של זה, זה ההובלה של זה, וזה הניתוק שקיים בין מי שנמצא למעלה למי שנמצא למטה. לא רק, גם בעבודה עצמה, מי שמחובר בסוף לשטח, התושבים, זה אנחנו. השלטון המרכזי לא מחובר כמעט לאף אחד, ולכן לפעמים ההחלטות שלו הן מנותקות לחלוטין.
אנחנו מכלילים את זה ואנחנו רוצים כמובן להסתכל קדימה. אני אגיד כך, במודיעין, שהיא רשות מקומית חזקה, איפה אתם בסוציו-אקונומי? איזה...
תשע.
אוקיי, היא רשות חזקה בכל המובנים, תושבים חזקים. הדבר הזה יכול לעבוד יותר מאשר, אתה הזכרת את המגזר הערבי, ברשויות חלשות, ברשויות שבהן יש הסתמכות הרבה יותר גדולה על מענקי איזון וכן הלאה. האם הטענה הזאת תנו לנו לנהל, אנחנו יודעים יותר טוב, נכונה רק לעשירים?
לא, התשובה היא אחרת לגמרי, כי בסוף אני לוקח... יש לך 257 רשויות במדינת ישראל. 67 רשויות שמנטולות מענק. בסך הכל יש 15 רשויות עצמאיות.
כן.
השאר זה כמו מודיעין, נטולות מענק. אני לא תל אביב, אני לא רוצה לי, אין לי עודפים של מאות מיליונים. אני יודע, אני נהל את עצמי נכון, ולסיים בעודף כזה ואחר. אבל בסוף, היכולת שלי נהל את המערכת בעצמי, בהרבה דברים, היא הרבה יותר גבוהה מהרבה רשויות אחרות.
זה הגיע לזה שאתה בשלב מסוים אפילו עשית בלי להודיע לאף אחד סגר בשכונה שלך, נכון?
נכון. כי אם הייתי מחכה, צריך להבין מהרגע שאנחנו מגלים את המאומת, עד הרגע שהיום מגיעים אליו, מהרופאה המחוזית, ומתחקרים אותו, ומוציאים הודעה בין 4-5 ימים. אתה צריך להבין שהחמלים שהקמנו, מהרגע שאנחנו מקבלים את הנתונים של המאומתים, בין דקות עד שעות ספורות, אנחנו מצליחים לבודד את כולם, להכניס את כולם ולקטוע באמת את שרשרת ההדבקה. ולכן התהליך הפך להיות הרבה יותר יעיל. עכשיו תוסיף על זה מערכות חכמות שהכנסנו פנימה, דשבורדים, מערכות שליטה ובקרה, עם טכנולוגיה שהכנסנו פנימה, יכולת להגיע ברמת רזולוציה של רחוב, של מספר, של קופה, של איפה עובד, איפה נמצא, גן ילדים, בית ספר וכדומה, ולהביא ולהנגיש את זה לחמל, להנגיש את זה לניהול, ולהנגיש את זה גם לציבור ברמה, מה שנקרא, כוללנית קצת יותר, ולא ברמה פרטנית, כדי להביא לכך שהציבור ידע איפה להיזהר, איפה לא להיזהר. זה לא היה קורה אם הפקידות הממשלית הייתה ממשיכה לנהל את האירוע. ואני חושב שבנושא הזה היינו נמצאים בקטסטרופה גדולה.
בוא ניקח את זה קדימה וננסה לצייר חזון של חלוקה נכונה בעיניך בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי במדינת ישראל, לא בזמן של משבר, לא בזמן של קורונה, לא בזמן שצריך לגייס באמת גם את הידע הספציפי וגם את האמון הספציפי שיש בין ראש רשות מקומית לבין האוכלוסייה שלו. איך זה נראה? מה עושה השלטון המרכזי, מה עושה השלטון המקומי?
תראה, אני אקח אותך לחינוך, לדוגמה. שהחינוך כן. מאוד קרוב לליבי, ואני מאוד אוהב אותו. אני חושב שהסמכויות צריכות לעבור לרשויות המקומיות, לפי מה שאמרת, הרשות שמסוגלת לקחת סמכויות ולהביא משהו. היום אני מביא סדר גודל של 110 מיליון או 350 מיליון שקל תקציב מדינה בחינוך. אני מביא מתוך זה 110 מיליון שקל מהבית. עוד תוסיף על זה.
תסביר למי שלא מביא.
110 מיליון שקל בא מהארנונה של התושבים שלי.
אוקיי.
בסדר, מתוך 350, 110 מיליון בא מהתושבים. אני ב-110 מיליון, עם כל הכבוד, לא יישב לי איזה פקיד בירושלים וינהל לי את זה. אני רוצה לקבל החלטות כדי לקדם את המערכת שלי. חלק גדול מהדברים אנחנו עושים בעצמנו היום. ואני בא ואומר, קחו את המערכת, תשחררו את מי שיכול לרוץ קדימה ולנהל את המערכת באוטונומיה, עם סמכויות, עם הכל, כמו שקיים בהרבה ארצות.
מה זה? חיים ביבס יקבע במודיעין את תוכנית הלימודים?
לא. תוכנית הלימודים נקבעת במשותף עם משרד החינוך.
אוקיי.
לתוכנית הזאת, לצורך העניין, אני רוצה להוסיף מספר דברים שאני יודע מול התושבים שלי, כי הרי מה באים באוצר? אומרים, בוא נעשה דיפרנציאליות. בוא ניקח ממך, אתה, שאתה בלאו הכי מקבל פחות, תקבל עוד יותר פחות, ואנחנו נעביר את זה למישהו אחר, אבל מהצד שני תביא יותר כסף מהבית. אני אומר, אתם רוצים שאני אביא יותר כסף מהבית? מצוין, תנו לי יותר סמכויות.
שנייה, חיים, בוא לא נדבר על כסף, בוא נדבר על תכנים. אתה אומר ככה, אם אני מבין נכון, לימודי הליבה, אתם תקבעו את לימודי הליבה,
נכון.
מתמטיקה, אנגלית, לא נכון. יודע מה שחשוב, יחליט הציבור בישראל דרך הממשלה שלו מה חשוב. מעבר לזה את הדגשים, אם אני רוצה יותר מדע, או אני רוצה יותר תרבות, את זה יחליט ראש הרשות המקומית?
או אני רוצה גם יותר לחזק את הילדים. עכשיו okay. בסוף, הרי בלאו הכי הכסף מגיע, הכסף מגיע היום, ההורים משקיעים בשיעורים פרטיים המון המון כסף ברשויות כאלה, כי נכון. המדינה לא נותנת מספיק, אנחנו באים משקיעים, על זה ההורים באים משקיעים, אני בא ואומר למה אנחנו צריכים את המשחק הזה? תנו לנו מה שנקרא את הסמכויות, אנחנו נבוא לציבור, נגיד לו אם אנחנו רוצים זה הבסיס, על זה אנחנו רוצים מספר מקצועות לעבוד אותם באופן משמעותי, המשמעות של זה זה X אחוזים בתוך התקציב שאנחנו צריכים להגדיל אותו, ואז אנחנו יודעים להגדיל את זה ישירות ולטפל בזה. איפה העניין? תשחררו, הרי משרד החינוך לא באמת משקיע בעיר מודיעין. מי שמשקיע זה אנחנו, אנחנו משקיעים, אנחנו ההורים, כולנו מתרכזים ועושים את העבודה בתוך העסק. תתמקדו ב-190 רשויות שאתה מדבר עליהם, ששם חיים 35-40% מתושבי מדינת ישראל, הם מגזריות, הם פריפריאליות, תמקדו שם את המשאבים. לא יכול להיות שבית שען, שנולדתי שם, שגדלתי שם, בתיכון שם, הם לא יקבלו את המיקוד. לא יכול להיות שהחצר שלהם תישאר כמו לפני 30 ומשהו שנה שעזבתי את הבית ספר, כן? כשמדינת ישראל, כשמשרד החינוך לא באמת משקיע בדברים האלה, משרד החינוך עסוק בלנסות לנהל את כולם והוא לא מצליח. כי אנחנו רוצים לקחת יותר, ואנחנו רוצים למשוך יותר. יש כאלה שצריכים את הדחיפה, ואני חושב שככל שאנחנו נשחרר, משרד החינוך יתעסק ממוקד ב-40% וב-60% אחוז, אנחנו יודעים לטפל, תשחררו אותנו.
תחבורה ציבורית?
עוד פעם, תחבורה ציבורית, אני בא ואומר, מחלק את זה לשניים. תחבורה בין עירונית לא ספק צריכה להתנהל ברמה הלאומית. היא לא יכולה להתנהל ברמה המקומית שאני אנהל את מערכת או רשות כזאת ואחרת, על אף שיש כאלה שחושבים אחרת. ברמה הפנימית, אנחנו יכולים לעשות את זה טוב יותר מאשר משרד התחבורה.
תחבורה ציבורית בשבת, למשל. הצעות החוק שנוגעות לתחבורה ציבורית בשבת אומרות באופן כללי, הרשויות המקומיות יקבעו. אתה ראש הרשות, אתה יודע טוב מאוד איך הפרסיה שלך נראית, אתה יודע טוב מאוד איפה זה נוגע בעצבים של אנשים, איפה זה לא נוגע. בא השלטון המרכזי ואומר, בסוף תחבורה ציבורית בשבת, ותהיה השקפתו של אדם על זה אשר תהיה, היא גם נושא של אתוס לאומי. אני, חיים ביבס, לא יקבע לי אתוס לאומי במודיעין, כמו שמישהו אחר לא יקבע אותו בבני ברק.
זה בדיוק מה שצריך להיות בסמכות של הרשות המקומית. אני, דרך אגב, אצלי אני עושה בימי השישי, בשבתות, אני עושה סוף שבוע, בעיקר בקיץ, כי זה מאוד משמעותי. הסעות, בעיקר של החברה הצעירים, לים, לתל אביב, כל המקומות מסביב, שלא ייסו לא בטרמפים ולא במוניות ולא בשום דבר אחר. אנחנו מעמידים להם, הם נרשמים באפליקציה, מגיעים, ואני חושב שזה נכון. אפשר לייצר קווי תחבורה שבסוף נותנים מענה. בעיקר למקומות שבהם יש פנאי ובילו, לא באופן קבוע, כי אין לזה התכנות, כי גם באמצע שבוע עם כל הכבוד בשעות, מה שנקרא לא שעות הבוקר ושעות העומס אחר הצהריים, רוב הזמן הקווים האלה ריקים, אין טעם לשים קו רק כדי להגיד שמנו קו והנה קבשנו, שמנו את הדגל, אלא כדי לתת שירות אמיתי למי שצריך את זה, לאלה שאין להם רכב וצריכים את הדברים האלה. דרך אגב, אותו דבר בדיוק עם חוק המרכולים. הרי מה חוק המרכולים בא? חוק המרכולים בא ואמר לא יהיה מרכולים, אבל מסעדות כן ובערים כן ומועדונים וכל הדברים האלה. זה היה לשים טריז במשהו שעבד במשך שנים. עכשיו מה קרה? בדיוק ההפוך. התוצאה, אם מישהו חשב שהוא השיג בזה סגירה של בתי עסק בשבת, בדיוק הפוך, תראה באחוזים המספרים, זה גדל באופן משמעותי.
אבל בוא ניקח באמת את הדבר הזה, כי הדיון הוא לא רק על איפה יהיו מרכולים פתוחים, והאם יהיו בתי תרבות פתוחים ועסקים סגורים וכן הלאה. הדיון הוא על אופייה של שבת ישראלית. והטענה, ואני אומר את זה מפוזיציה של אני יודע, אני לגמרי תומך בעמדתך, אבל אני אצג את הצד השני שאומר, יש בסוף איזושהי פרסיה ישראלית, יש איזשהו אתוס ישראלי, שאנחנו צריכים לנסות לעצב אותו ביחד, למשל, באמנת גביזון מדן מופיע באמת לסגור עסקים ולפתוח בתי תרבות וכן הלאה והלאה. ואם אנחנו נפורר אותו וניתן אותו לכל ראש רשות מקומית, בסוף אנחנו נקבל פה קנטונים. בסוף לא נקבל פה בתוך המדינה הדי קטנה הזאת, ישראל אחת, אלא כל אחד שגר בתוך הבועה שלו.
קודם כל אין בעיה עם זה. כל עיר והאופי שלה והסגנון שלה. אתה סוגר את בתי עסק במגזר הערבי, הרי מה קורה? כל היהודים איפה שיש להם מועצות או כפרים ליד או כל דבר, נוסעים לשם, כדי לקנות, לבלות, לעשות כל הדברים. תן לעיר לנהל את עצמה, יש מועצת עיר שנבחרה על ידי התושבים, אם האופי של העיר הוא פלורליסטי, יותר חילוני, הם יקבלו החלטות בהתאם, אם הוא יותר דתי, מטבע הדברים, ברוך שבבני ברק אף אחד לא יפתח, ברוך שבפריפריה, במקומות כאלה ואחרים, לא הצליחו להעביר, תן למועצת העיר להעביר את זה. ברגע שמועצת העיר היא בעצם הריבון המקומי, היא זאת שיודעת מה שנקרא, היא השלוחה של הבוחרים, של התושבים, והם יודעים מה לקבל ומה לא, ואם יחליטו שהם רוצים משהו אחר, מצוין. אתה חושב שחוק מרקולים לא הגיע בחלק מהרשויות להצבעה? הגיע להצבעה, וכולם הצביעו. דרך אגב, כך אפילו את חריש, שבראש המועצה עומד אדם דתי, לא הייתה לו ברירה, כי בסוף הוא חייב להסדיר את זה. אם הוא לא יסדיר, ממה שהם העבירו בכנסת, הרי מה הם הצביעו? כל אלה שמסבירים, הצבירו שמותר לפתוח בשבת, בית קפה, מסעדה, בתי נוגים, הכל, אבל מרקולים לא. מישהו פה התבלבל. ברצון שלו לעשות משהו אחר, אם לא היו נוגעים בזה, אני יכול לומר לך אופר, שעד חוק המרקולים, וואלה, לא ידעתי בכלל שיש לי מרקולים פתוחים בעיר. כן. עד שהם לא באו, הם עוררו את זה. מי שאלה את זה, עורר את זה. ויצר בעצם אנטגוניזם של אנשים שבאו להתעסק משהו שלפני כן פחות התעניינו בו.
אז אני רוצה לקחת את זה למקום אחר, ובאמת למערכת היחסים בין התושבים לבין רשות העירייה, ולצורך העניין גם אפילו להסתכל על זה מבחינת התוצאה. אתה רואה למשל שבבחירות המוניציפליות האחרונות, למשל בצפון המדינה וצפון המזרח של המדינה, החליפו סדרה של ראשי רשויות, כולל אנשים מאוד ותיקים בתפקידים שלהם. יונה יאב 15 שנה בחיפה, בוחבוט 42 שנה במעלות, ג'קי סבק 30 שנה בנהריה וכן הלאה והלאה. למה? מפני שהאזרח הסתכל והוא בוחן את ראש הרשות שלו בדברים מאוד פיזיים וברורים. כן, יש לי חינוך, יש לי הרחוב שלי נקי, אני מקבל מענה לעומת זאת. וגם לא היססו לעשות ניסיונות כמו בחור בן 32 ברשות העירייה בקריית שמונה, או בחורה בת 37 ברשות המועצה בירוחם. לעומת זאת ברמה הארצית, שבה כביכול אנחנו מתעסקים עם שאלות גדולות, עם שאלות אתיות ולא בוחרים באופן ישיר, אנחנו תקועים. זה נכון, נכונה התמונה הזאת שאני מצייר?
לא רק שהיא נכונה, אני אגיד לך יותר מזה. הגיע הזמן שיעשו שינוי חישוב מסלול מחדש ברמה הלאומית. ברמה המקומית אנחנו נבחרים בחירות ישירות. מי שבוחר מצביע בסוף בפתק שלו מצביע חיים ביבס, מצביע אופר, מצביע, הוא מצביע את מי שהוא רוצה. לא את מי שאתה חושב שצריך להגיע מתוך איזה מפלגה או כל דבר אחר. לכן אנחנו נבחרים, השלטון המקומי הוא היציב ביותר, הוא 5 שנים, יש לך זמן לתכנן, זמן לתקצב, זמן לבנות וזמן לבצע וגם לפתוח את זה ולראות את מה שאתה בחזון שלך מכין, אתה גם מביא לתושבים שלך. ברמה הלאומית, אנחנו נמצאים, אני אקח אותך לדבר הבסיסי ביותר, אם אינו תסיק את כל המסקנות. אני 12.5 שנים ראש עיר, תוכם 7.5 שנים יושב ראש שלטון מקומי במדינת ישראל. כמה שרי פנים היו? היו 17 שרי פנים. אתה מבין שאנחנו נמצאים במצב, באחד המקומות הכי בלתי יציבים, אתה מבין שאני כל פעם שמגיע למשרד הפנים, עד שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו בונים תוכנית מסודרת, פתאום מתחלף השלטון, מגיע מישהו אחר. וזה כל פעם אג'נדה אחרת. פעם אחת הוא מאוד לאומי, פעם אחת הוא מאוד סקטוריאלי, ואתה צריך לשנות את התפיסה שלך מפעם לפעם, ואתה צריך להגיע למקום לא נכון. הגיע הזמן שמדינת ישראל, ראש ממשלה, סגנו ומלא מקומו, ייבחרו בבחירות ישירות, לעשות הפרדה בין מועד הבחירות לפרלמנט, לכנסת, לבין רשות הממשלה, לייצב את זה בצורה כזאת שזה 4 שנים. אתה בוחר ראש ממשלה 4 שנים. טוב, לא טוב, ראש ממשלה, ככה בעיר. בחרת ראש עיר, הוא 4-5 שנים ראש, הוא 5 שנים ראש עיר. טוב, לא טוב, יש לך 1-5 שנים להחליף אותו. ואז אתה מתחיל לייצר יציבות למערכת. פה אתה נמצא במצב שפקידי הממשלה בצדק דרך אגב, אומרים לך, מי זה השר בכלל? מי זה השר? מה התפקיד שלו? מה היכולת שלו? עד שהוא יקבל החלטה הוא כבר לא יהיה פה, אז אני יכול להגיד לך שאני לא מקשיב לו. זאת הבעיה המרכזית בשלטון המרכזי, שלטון לא רק שהוא לא יציב, אלא שאף אחד לא סופר אותו, והפכנו להיות שלטון של פקידים שמנהלים את העסק, וזה הכי גרוע.
היי, כאן עטילה שומפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט.
אתה תומך בתוכנית המחוזות, ברעיון לעשות איזושהי שכבת ביניים בין ה-257 רשויות שאתה מדבר עליה, לבין השלטון המרכזי של נגיד, יש חלק שמדברים על 6 מחוזות, על 20 מחוזות, זה לא משנה, שיבחרו כמו ראשי העיר, באותו יום שאני בוחר את ראש העיר, אני אבחר גם את ראש המחוז, ולמעשה נושאים כמו תחבורה, כמו תכנון ובנייה וכן הלאה, שיש להם השלכה אזורית, שאי אפשר לעשות נגיד מטרו בגוש דן, כשכל ראש רשות מנהל מסע ומתן מול נטה עושה את זה בעצמו, שתהיה השכבה המחוזית הזאת, זה, אתה חושב שזה נכון?
כל הנושא של האזוריות זה קשקוש אחד גדול של אלה שניסו להכניס את תכנון איחוד הרשויות ונכשלו. איחוד רשויות נכשל למדינת ישראל. 2003 שוחדו 20 והיו 24 איחודים.
אחד האיחודים היחידים שעבדו זה מודיעין מכבי רעות.
היו 3 איחודים שנשארו. כל האיחודים פורקו, בעיקר במגזר הערבי. בחלק מהמקומות גם 2 מועצות הפכו להיות 3 מועצות, כי לא הצליחו לאחד קהילתית הדברים.
אבל אני אתן לך זה...
ואם אני לוקח דקה...
אני אתן לך רק לזה הסבר קל. איפה שזה חזק, איפה זה יכול לעשות חזקות, זה החזיק, כי כולם ראו את היתרונות של זה. כשלקחו 2 רשויות חלשות, כמו דליה ואוספיה, ועשו מהן רשות אחת, עיר הכרמל, או איך שקראו לזה, שגם היא חלשה, זה בטח לא החזיק מעמד.
כי בסוף יש דבר אחד, שעל בסיסו עשו את הייחודים אז, ולא הבינו שאם לא מביאים באופן משמעותי תקציב לאותן רשויות, תקציב משמעותי של כמה עשרות מיליונים לכל רשות כזאת, כדי קודם כל למחוק לה את החובות ב', לתת לה להתייצב, וג' לייצר לה תוכנית ארוכת דווח, כדי שהיא תוכל להחזיק מעמד בתוך התהליך. הם לא עשו את זה. למה לא עשו את זה? כי בסוף זה סוג של חנוונות. אתה יודע, לוקחים, מנסים לייצר משהו שהוא ברמה הכי בסיסית
שיש. אבל בוא נדבר על זה שוב,
אבל
ברמת המחוזות.
בוא דקה, אני מדבר על זה ברמת המחוזות. תראה, בקר לדוגמת צרפת, יש לך על 67-68 מיליון תושבים, יש לך כמעט 6,000 רשויות מקומיות, 10,000 תושבים
ליישוב. אבל יש מחוזות בצרפת.
יש מחוזות. גם פה יש מחוזות. שישארו פקידים של משרד הפנים, קחו את המחוזות, תהפכו אותם למשהו שהוא אפשר לייצר בו, מה שנקרא בחירות, ולייצר בראשו מנהל אזור. עכשיו תקח, איזה מין דבר זה שאני, נגיד אני אבחר עכשיו באזור, ואני אהיה זה שיושב מעל ראש הרשות שנמצא נגיד בלוד, ברמלה, בבאר יעקב, בכל המקומות, ושם במקומות האלה, מחר יבחר אולי מי שפחות טוב ממני. והוא יהיה זה, כי הוא בסוף הגדול, בתוך התהליך.
אתה לא בודק את זה לפי נבחר טוב או לא טוב, כי זה יכול לקרות גם ברשות ממשלה וגם ברשות...
נכון, ולכן...
אני אומר ככה, תראה, אני גר 15 קילומטר ממודיעין, בדוק, כי אני רץ למודיעין מדי פעם, אז אני יודע ברגליים כמה זה. אני גר במועצה אזורית, יש, לא אצלנו, אבל בכל, במדינת ישראל, אתה מכיר את הבעיות של צדק חלוקתי וויכוח על הארנונה, אבל בסוף, האינטרסים שלי, התחבורתיים, אולי החינוכיים, אחר הצהריים של הילדים שלי, קשור לישות כמו מודיעין או שואם שיותר קרובה אליי, לא פחות מאשר למושב שנמצא על ידי. למה שלא תהיה איזה ישות גג שרואה את הדבר הזה קצה לקצה?
אתה מקבל את השירותים האלה בלי להמציא עוד רובד של מקבלי מזכורות שיהפוך להיות הקומבינה הגדולה של הג'ובים הבאים. לא צריך את זה. צריך בסך הכל להעביר סמכויות, אופר, כמה שיותר. ככה לדוגמה, למה יש קולות עובד ביחד? זה וולונטרי. רשויות מקיימות אינטראקציה בנושא חינוך, בנושא סיים, בהרבה מאוד דברים ביחד. כי זה וולונטרי, הם עובדים ביחד, הם יודעים להיכנס, לצאת מתי שהם רוצים, ואז הם יודעים לעבוד. פה, הרעיון הוא לייצר רובד, שבסוף הרובד הזה יהפוך להיות עוד איזה רובד של ג'ובים, של בעלי תפקידים. אני לא צריך אותם, יש לי אנשי מקצוע מעולים, אני לא באמת צריך אותם, אני גם לא צריך את הפקידות של משרד הפנים. אבל אין לי ברירה, כי יש לי רגולטור, לכן אני מקבל שיש לי אנשי מקצוע טובים ביותר. עכשיו, במקום לייצר את היכולת לחזק את המקומות החלשים, מה שהם עושים, הם מייצרים עוד רובד שהתכלית שלו בעצם לבוא ולהרוג את החלשים לגמרי, לייצר להם איזה מנהל על, זה תפיסה, אני קורא לזה פריפריאלית, מבלי להבין מה הדבר הבא. כמי שנמצא בשלטון מקומי הרבה, בסדר? הדבר המרכזי והחשוב, רשויות שיודעות לעבוד, עצמאיות, שחררו אותם, תנו להם סמכויות, רוצו קדימה. ככה גם יהיה לי אינסנטיב להתנתק כמה שיותר מהמדינה בהרבה מאוד דברים ולעשות זה בעצמי. ורשויות שצריכות את הסיוע, את העזרה של המדינה, תכנסו שם, תעזרו, אבל אל תנסו להיות הפטרונים שלהם. יושבים פקידים שמנסים להיות בעלי הבית שלהם. לא, בסוף אותו שימון סוויסה שנבחר בחצור, הוא נבחר את יושבי חצור. אף אחד לא יכול להגיד עליו שהוא לא יכול לנהל את המערכת שלו כי הוא נמצא בחצור. נהפוך הוא. אני חושב שהוא יכול לנהל מצוין, ואם יודעים לעבוד באשכול מצוין, הוא לא צריך מעליו מנהל שילווה אותו. אף אחד לא צריך לבוא אותו, לא אותו ולא את האחרים.
אתה מסתכל על זה מהזווית של האנשים כמו שהם קיימים היום. אתה יודע, בלונדון או בניו יורק, גם יש ראש העיר ניו יורק, יש גם ראש שאתה לא מכיר כתייר, אתה ואני לא נתקלים בו, אבל יש גם ראש הרובע של מנהטן או של קווינס, בלונדון אותו דבר. זאת אומרת, אתה אומר בסוף, כן, יש, כשיש איזה מארג שהוא הגיוני, נגיד חצור, חצור יש לה מארג עם קריית שמונה וראש פינה, אם אתה רוצה. כל יישוב הוא יישוב, הוא ישמור על האופי שלו, אבל בדברים שנוגעים למארג הזה, יהיה מישהו שהוא נבחר בדיוק כמו,
שניתן לו לנהל. יש לך מחוז של משרד פנים.
כן.
עכשיו המחוז צריך לקבל יותר מה שנקרא מעורבות של נבחרי ציבור ולא רק פקידות שיושבת תחת משרד הפנים והיא משתנה. אם כן. משתנה עכשיו המשרד הופך להיות סקטוריאלי, אז גם הם משתנים והפוך. כך תכניס בעצם בתוך הדבר הזה, בתוך המחוז, שם תכניס חלק מנבחרי הציבור שנבחרים. הם ישבו שם ואז הם הכניסו מה שנקרא תפיסה של נבחר ציבור. הרעיון של לייצר עוד מחוז שישב מלמעלה ויתחיל לייצר, אז יש לך את המחוז הזה, ואז יש לך מחוז מתחת שהוא המחוז של הפקידות של משרד הפנים. הרי הם לא באו, הם לא הציעו לבטל אותו.
בלי לבטל אותו זה לא ילך.
אבל הם לא רוצים לבטל. הרי ברור לך שמישהו פה מנסה לעבוד על אנשים בעיניים. אם היה בא ואומר, תשמעו, רוצים רובד אזורי, בסדר, שנקרא לו מחוזי, ואנחנו מבטלים את המחוז לגמרי, מצוין, אז זה כבר יש מה לדבר, זה לא העניין. העניין הוא לייצר רובד שהתכלית שלו לייצר ג'ובים, ולא יותר מזה.
מצד שני, חלק גדול מהשחיתות הוא קורה במישור המקומי, בעיקר מפני שהמישור המקומי מופקד על תכנון ובנייה, ובעיקר מפני שהפיתוי פה הוא מאוד גדול. איך אתם מתמודדים עם זה כמרכז שלטון מקומי?
תראה, בואו נחלק את זה לשניים. קודם כל, נכון שבעבר היו לא מעט אירועים ופרשיות כאלה ואחרות, וכמו בכל מקום יש תפוחים רקובים, צריך לטפל בהם. אוטומטית, אין כזה דבר, אין סלחנות כלפי אף אחד. ולכן עם זאת, בשנים האחרונות, שלטון מקומי נמצא תחת מה שנקרא הגנות או בקרות כאלה ואחרות. בסוף יש לך איזה 5-6 מעגלים, יש לך מי מבקר עירייה דרך ועדת ביקורת של הרשות, דרך יועץ משפטי, דרך מבקר של משרד הפנים, דרך מבקר המדינה ודרך יועץ משפטי שיושבים. בעצם אלה הבקרות שומרות היום על השלטון המקומי באופן מהותי משמעותי, מדבר על הרשויות, ולכן היכולת שלך היא כמעט ולא קיימת. כאשר רוצים להגיע לתהליך שבו בסוף אנחנו נוכל להגן עוד יותר גם בנושא תכנון ובנייה, אני תמיד נותן את המקרה, את הדוגמה של מודיעין. קחו את מדינת ישראל, תייצרו סל זכויות, תקראו לו 20-40 לצורך העניין, לכל רשות עם גידול טבעי. אני יודע עופר ב-35 שנים הבאות כמה יחידות אני אבנה בכל מקום, כמה אני אעשה. הניסיונות שיש היום שאנחנו רואים שפתאום במסגרת חוק ההסדרים קצת מרגישים טיפה בטוח האוצר, לקחת ולהכניס פנימה אפשרות למגורים במשרדים וכל מיני קומבינות כאלה ואחרות, זה יוביל בדיוק לתוצאה שאנחנו במשך שנים בנינו ונמנענו ממנה, ויצרנו מנגנון שבסך הכל שומר על התכנון והבנייה בשלטון המקומי. ואני אומר, אתה יודע, בסוף אנחנו בכל תהליך, כשאני מסתכל שלטון המרכזי, תאמין לי, יש לנו עוד הרבה מה להגיע אליו בנושאים האלה. אני מסתכל אליו, השלטון המרכזי לא פחות רקוב ממה שהיה השלטון המקומי אז. היום השלטון המקומי במקום אחר, אבל כדי להגן עליו באופן מלא, צריך לייצר לו גם את ההגנות האלה של גידול טבעי, זכויות, יחידות מאוד ברורות, ובלי משחקים של כל מיני פקידים שנכנסים, ופתאום מחליטים שלפרויקט כזה הם רוצים להוסיף, לא להוסיף. ואני אומר, אם רוצים לנקות לגמרי, לבטל את אבי אבות התומה של התכנון ובנייה במדינת ישראל, זה הנושא של שבס, חוק שבס, לבטל אותו. אם זכית,
תוספת של 15%,
20%, אם זכית עכשיו בפרויקט ב-1,000 יחידות דיור, תבנה 1,000. אריק שרון היה היחיד שהביא אז את הפתרון הנכון באופן מלא, מבלי שרק משחקים של פקידות כזו ואחרת, וראית שמערב ראשון נבנה באופן מלא והצליח. איך? אתה נותן בעצם, אתה לוקח שכונה שלמה, אתה בונה את היחידות דיור, אתה מתקצב מראש את הגני ילדים ואת הבתי ספר ואתה בונה אותם, ואתה מתקצב את מתקצב כמובן את הפארקים ואת הכל, על זה מכניס את התמיל של מסחר ואת הסוכה, ואתה משווק את זה כמכה אחת.
זאת אומרת, תכנון אורבן משלם.
כך לדוגמה, עיר מודיעין, אני עם הסכם גג, הוצאתי 8,500 יחידות דיור לבנייה. אני בקושי קיבלתי שליש ב-2015 בקושי קיבלתי שליש מהמוסדות חינוך כדי לבנות אותם. זה בדיחה, הרי המדינה הכניסה את הכסף, אז מה המדינה מצפה? שאנחנו נסיים לבנות את היחידות דיור, ואז אנחנו נתקע מול התושבים כשאין לו גן ילדים ואין לו מעון ואין לו בית ספר ואין לו כלום. מה הם חשבו? שהם חסכו? הם לא חסכו כלום. הם הגיעו לאותה נקודה שאנחנו כבר ב-2015 התרענו בפניהם, שהם עושים טעות באוצר, אבל האוצר שחק משחקים כדי להשאיר אצלו את הכסף ולשחק עם אחרים, ובסוף הוא הביא את התוצאה. אם הוא לא יחזיר את זה, יעשו 1001 משחקים וחוק הסדרים וכל התרגילים מסביב, לא יהיה יחידות דיור גם עוד 10 שנים.
ואתה אומר, אם השלטון המקומי יקבל את זה לידיים, הוא ידע לנהל את זה.
אם אנחנו נקבל את כל המעטפת, מלא. כן, גם אם אני לא אקבל את המעטפת, מה שקורה היום, אז בסוף זה לא זה שום דבר, כי בשנתיים האחרונות אין ממשלה, אין תקציב, אנחנו היחידים היינו מתחת לנו כאן, נתנו שתי הלוואות דרך מפעל הפיס, נתנו למדינה לכיתות לימוד, הגיע הזמן שהמדינה תהפוך קצת היוצרות, תתקצב את כל הכיתות בחסר, כדי שבתוך ההסכמים אנחנו נוכל להתקדם בבנייה מלאה, לרוץ קדימה, כשאני יודע שיש לי רוגע מהבחינה הזאת שאני בונה יחידות דיור, ואני יודע שאני מעמיד לילדים שנכנסים פנימה לגור, גם פער, גם גן ילדים, גם בית ספר, גם מעון וגם מוסד ציבורי, ואם תוסיף לזה גם את המקום לקנות, וגם עוד איזה אזור נוסף כזה, אתה מביא לשכונה שיודעת לנהל את עצמה.
ואתה גם צריך להביא, וזה פחות אצלך, אבל אתה רואה ברשויות אחרות, בונים ובונים ובונים, אי אפשר לצאת בבוקר מהדירה, אתה לוקח 40 דקות לצאת מהשכונה, בגלל שאף אחד לא תכנן לזה תשתית תחבורתית.
גם אצלי זה היה בהתחלה. כביש 2 לא מחובר, חסר 150 מטר ללטרון, כי זה יוצא בשטחי נפקדים, ואף אחד לא רץ מהפקידות, אותה פקידות בירוקרטית, לטפל בזה עד שלא עשינו הפגנה תושבים, ואז פתחו את זה. אותו דבר 431, היה עמד במשך תקופה ארוכה, והעיר מודיעין שמה 100 מיליון שקל על הדבר הזה, מכיסה, כדי שנפתח את הכביש הזה. וגם שם זה היה בכוח כדי לפתוח. לצערי במדינת ישראל, הכל בכוח. אתה מסתכל על מחלפים, המחלפים עצמם, אין היגיון, כך חריש, בונים עיר, משווקים אותה. לא עושים לחיבור על הכביש 6. מה, לא, אתם רוצים שאנשים ייצאו? כך ראש העין. הוסיפו שם אלפי יחידות דיור. תעשו לחיבורים. אי אפשר, אתה מייצר שכונה שאתה הורג אותה.
אין לה חיבור של תחבורה ציבורית, בחלת רכבת של עצמה.
בסוף, בסוף, לא מבינים דבר פשוט. אם לא יביאו פתרון מלא, יעשו 7,000 תוכניות. תיקחו סמכויות עד מחר, ינהלו את זה בעצמם, ככה זה יראה.
ברור. אתה בבחירות האחרונות רצת, נבחרת כבר 3 פעמים, בבחירות האחרונות היית מועמד יחיד. אוקיי? שזה קרדיט לשיטה גם. בסוף התושבים מרוצים, הרי לא היית מועמד יחיד כי היה חוק שאסור לרוץ נגדך. היית פופולרי. בצד השני, ברשויות יותר, בעיקר ברשויות יותר קטנות, זה יוצר מצב של שריפי. זה יוצר מצב של פחד וחשבון. אתה ואני היינו במקומות האלה. של פחד וחשבון. צריך למשל בעיניך שראש רשות נגיד מהפעם השלישית יצטרך רוב מיוחד בשביל להיבחר?
אני לא חושב, אני חושב שדמוקרטיה היא דמוקרטיה. בסוף אתה בוחר ראש רשות אם הוא טוב. אם הוא לא טוב, אתה לא בוחר אותו. אני יכול לומר לך עובדתית, אופר, אתה
בהשאלה, סליחה חיים, בהשאלה, אנחנו לוקחים מישהו שנבחר בבחירה ישירה, כמו נשיא ארצות הברית, הוא יכול להיות נשיא נפלא, הוא לא יכול להיות יותר ב8 שנים.
כן, אבל זה לא דומה. כי שלטון מקומי, בסוף היכולת שלך ב5 שנים לתכנן, לבצע ולעשות, זה הרבה יותר רציב והרבה יותר משמעות.
אז אני אתן לך 10.
אז דקה.
אחרי 10, תוכל להיבחר רק ברוב מיוחד.
אתה תקבל בסוף אנשים שבאים כדי להשקיע כחלק מפרויקט חיים שלהם לצורך העניין, יגידו למה לי לבוא, אם אני יודע שלצורך העניין בסוף התהליך הזה, אני בעוד 10 שנים הולך ואני צריך לחפש את עצמי מחדש, אז אני מראש אלך למקום, למקום שבו אני אדאג רק לעצמי ולא יעשה משהו כחלק משליחות.
למה? איפה, אבל אתה, איפה אתה אחרי 10 שנים היית ראש עיר חזק, היית ראש עיר פופולרי, עובדה לא רצו מולך, 100% זה דבר שיהיה מעל הסף בכל תוכנית, כי אתה באמת רואה את זה בעיקר במקומות קטנים, אתה רואה אנשים שהכניסו אנשים שלהם לתוך המנגנון ואז יש פחד, אתה רואה תושבים שהם פחות, אתה יודע, עם תחושת עוצמה פנימית, תחושת מסוגלות, כמו התושבים שלך.
הבחירות האחרונה מלמדת דבר אחד. כן. בבחירות האחרונות מוניציפליות, כל ראש רשות שני הלך הביתה. הציבור לא טיפש. ציבור יודע מה טוב לו ומה לא טוב לו. ציבור בוחר את מה שהוא מבחינתו יכול להמשיך ולהוביל, ואם הוא חושב שאתה לא, הוא יגיד לך לא, וראינו ראשי רשויות, אתה בעצמך ציינת, ראשי רשויות מרכזיים וחשובים שעשו עבודה מדהימה במשך שנים והלכו הביתה.
אנחנו לא בעסקי כותרות, אבל אני חייב לצאת בשלום מזה. נראה אותך בשלטון המרכזי?
אני מאמין שכן, רק אתה יודע, בסוף הכל השתבש, כי השלטון המרכזי הפך להיות הדבר הכי לא עציף שיש, כל כמה חודשים בחירות. אני מקווה דרך אגב בשביל המדינה שתהיה פה יציבות, להגיד לך שאני יכול להסתכל ולראות את הדבר הזה מחזיק 4 שנים מלאות, ימים יגידו, אבל יחד עם זאת, לא ספק, עם השלמת החלק המרכזי בשלטון המקומי, והבאנו אותו למקום אחר לגמרי, מבחינת העשייה שלו, מבחינת המיצוב, לא ספק, אני רואה את עצמי עושה גם ברמה הלאומית, אבל לא, לא בכל מחיר, אתה יודע, הפעם האחרונה הציעו לי להיות מקום 5 וכל המסביב, אבל איך אמרתי לכולם, אני המשה בשלטון המקומי, היום אנחנו מנהלים סדר גודל של 17-18 מיליארד שקל רק כשלטון מקומי עבור תושבי מדינת ישראל. רוב המשרדים היום שיש, זה משרדים של 30-40 מיליון שקל, חלקם מגיעים אלינו כדי שאנחנו נותן להם תקציב לנהל אותו. אז אם ללכת, זה ללכת כדי להיות במקום משמעותי, כדי להשפיע ולעשות למען תושבי מדינת ישראל.
חיים ביבס, תודה רבה.
תודה.
עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast@strudelwinet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני אופר שלח, ניפגש בפעם הבאה.